שלום וברכה, ט"ו בשבט בפתח, וזאת הזדמנות לתת את הדעת על כל השפע שמציף אותנו. מה שפעם היה קצת פירות של ארץ ישראל, פלחים שהיו מגיעים בדרך לא דרך לחוץ לארץ לכל מיני סדרי ט"ו בשבט היום, אתה יכול להיכנס למרכולים, טור שלם רק תפוחים, טור שלם רק פירות הדר, הכל מלא, עושר ושפע ובאמת עונג גדול. יש הרבה על מה להודות, השפע הזה לא רק בפירות, זה גם השפע הטכנולוגי שמציף אותנו, השפע המדעי, השפע בכל תחום. אנחנו עוצרים, מודים על השפע הזה ואנחנו גם רוצים להתבונן מה המשמעות של השפע הזה. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא נותן לארץ הזאת כל כך הרבה פירות? גם הביטוי הוא פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. כלומר, שבח הארץ הוא שיש פירות. לכאורה היינו מצפים שארץ ישראל, שהיא ארץ הקודש, אולי תשתבח בדברים רוחניים, מופשטים, דברים מהסוג הזה, ודווקא מכל הדברים משתבחת בפירות, מה זה אומר? אני רוצה ברשותכם ללמוד אין היה קצר שהרב קוק מאיר את עינינו. הוא לא מדבר על ט"ו בשבט, הוא מדבר על אותו משפט קצר שאנחנו אומרים בסוף וידוי מעשרות, כשאדם גדלים אצלו פירות, כן, הוא מעלה אותם לירושלים בשנה, בשנות האבדה, כן, שנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית. למעשרות לא נותנים מעשר עני, נותנים מעשר שני. מעשר שני זה בעצם מעשר מופלא שאדם נותן לעצמו. הוא אוכל בירושלים בקדושה, אומר הרב קוק בהסבר שלו לזה, שבעצם הוא נותן לצד הכהונה שיש בתוכו, לצד הרוחני, ושם אנחנו אומרים וידוי מעשרות וכו', ובסופו של דבר אדם אומר את הדבר הבא, אני אקריא: השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, עשינו מה שגזרת עלינו, אף אתה עשה מה שהבטחתנו. ברך את עם ישראל בבנים ובנות, את האדמה אשר נתת לנו בטל ומטר ובלדות בהמה, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש, כדי שתיתן טעם בפירות. כלומר, בקצה של הבקשה אנחנו מבקשים שיהיו פירות עם טעמים מיוחדים. הבקשה מאוד מעניינת. לכאורה, פירות נועדו להזין אותנו. היינו צריכים לבקש פירות עם הרבה ויטמינים, מינרלים, מה שצריך. אנחנו מבקשים טעם בפירות, וזאת ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש, טעם בפירות. כלומר, השפע הזה שכובש אותנו היום הוא שפע, הוא חלק מהברכה לאבות. למה דווקא בזה החליט הקדוש ברוך הוא לברך את הארץ הזאת, להבטיח לאבות דווקא את הדבר הזה? אומר הרב קוק בעין היה על משנה במסכת מעשר שני, פסקה כ"ו: יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות הוא מכוון מאוד. לא סתם זאת ההבטחה. כי לעם שפל אין צריך הרחבת החיים, ועוד תזיק לו ברכת הטבע היתרה והקדושה, שתתנהו לנום בחיק עצלות באשר אין לו מעורר הכרחי, או שתוציאו לתרבות רעה. מה הרב קוק? שים לב, שפע הוא תמיד מבחן. לעם שפל, לעם חומרי וגס, אם אתה אומר לבן אדם, תקשיב, אתה לא עושה כלום, יש לך שפע. יש לך בלי סוף מה שאתה צריך, אתה מיליונר. אז הוא אומר לעצמו, אוקיי, אני קם בבוקר ומה אני עושה? כלום. ממילא יש לי. אם ההבטחה הייתה לאומה שפלה, לאנשים שפלים וקטנים, להבטיח להם ארץ זבת חלב ודבש, להבטיח להם עצלות ועייפות, וחוסר מס, כי ממילא יש לכם הכל. אבל עם נעלה וגוי קדוש, ראוי הוא שיחיה חיים של הרחבת הדעת, לא על הלחם לבדו, כי אם על כל ברכת השם. יש פה בעצם פרשנות של הרב קוק לפסוק מאוד מעניין. כתוב: כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על כל מוצא פי השם יחיה האדם. בדרך כלל איך מסבירים את הפסוק? לא על הלחם לבדו, לא רק חומריות ואוכל ולשרוד, כי אם על כל מוצא פי השם, לימוד תורה, הרחבת הדעת, ככה בדרך כלל מסבירים את הפסוק. והרב קוק אומר לא כך, לא על הלחם לבדו, עם ישראל לא יכול להצטמצם בקיום הבסיסי של הלחם והחלב. לא יכול להצטמצם בזה. הוא חייב הרחבה, שפע, פירות שנשתבחה, גוונים, צבעים, טעמים. כי אם לא על הלחם לבדו, כי אם על כל מוצא פי השם הכוונה, על כל הבריאה, על כל המרחב, גם החומרי. חיי התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש, הם הרוממים גוי. כל השפע הזה נועד ליצור הרחבת הדעת, מרחבים, ראייה אחרת של המציאות. אתה לא רואה אדם שאוכל רק לחם ומים, עלול לראות את המציאות בצורה מצומצמת, דלה, בשחור ולבן. אבל אדם שהוא משופע, עם שיש לו שפע מגוון, גם הדעת שלו הולכת ומתרחבת. על כן, לאות על מצב ישראל הרם, שלסוף כל סוף יגיעו אליו, בהבטחה כי ארצם תהיה ברוכה, ארץ זבת חלב ודבש. ההבטחה שיהיה פה שפע, היא בעצם אמון שעם ישראל לא יתבהם בשפע הזה, לא יהפוך להיות עצלן בגלל השפע הזה, אלא אדרבה, שפע הזה יעורר מחשבות, ירחיב את הדעת, יעצים את הכוחות המיוחדים של עם ישראל. ובזאת נתבשרו האבות שיהיו בניהם אנשים רמי מעלה, שברכת השם הרוחנית יתגבר בהם על ידי חיי השלווה והעידון. כלומר, כשבישרו לאבות ארץ זבת חלב ודבש, לא האוכל עניין אותם, אלא זאת הייתה אמירה של אמון. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אומר לאבותינו, יהיו לכם ילדים שיהיה להם שפע, ואם אני נותן להם שפע, זה אומר שאני מאמין שהם ידעו מה לעשות עם השפע הזה. אף על פי שבאשמת הדורות שיראו בחירתם נתקיים באבוננו ואכל וסבע ודשן ופנה אל אלוהים אחרים, אמנם היו תקופות שהשפע הזה רמס אותנו, והתבהמנו ונפלנו והסתבכנו, מכל מקום זאת היא מחלה עוברת, והתעכל הרע על ידי צירוף הגלויות וקור הצרות שעברו עלינו, אבל הגוי שנוצר לגדולות יישאר על אופיו להיות מלא זיו החיים. ועם הנוצר לחוכמה ודעת, להפיץ אורה ובינה רבה בעולם, אי אפשר לו שיחיה חיים של צמצום באין דבר מרחיב דעתו. היו תקופות שנפלנו, אבל הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו. זה שאנחנו חוזרים לארץ ורואים שוב את השפע, עוד, אני לא יודע אם פעם היה שפע כזה, שפע, מרכולים מלאים, שדות, פורחים, הכל כל כך עוצמתי. השפע של הפירות, אני מוסיף גם השפע הטכנולוגי, גם כל הכוחות שיש לנו היום, זה אמון שאפשר אחרת, שאנחנו יכולים להינשא על כנפי נשרים מכל השפע הזה, כי עם ישראל לא יכול להיות רק בצמצום, בחנק, הוא צריך מרחב. אולי יהיו כאלה שישאלו, הרי כתוב שכך היא דרכה של תורה, פת במלאך תאכל, על הארץ אתה ישן וכו'. אבל האמת היא שזה התנאי. כלומר, המסירות לתורה צריכה להיות כזאת שגם אם יש לך פת במלח ואתה ישן על הארץ, אתה מסור לתורה. כי התורה היא מעל החיים, היא נשמת החיים. אבל בצורה שלמה, מן מלכי רבנן, תלמידי חכמים האדרבה, צריכים לחיות מתוך מלכות, מתוך מציאות שלמה. עם ישראל צריך זוכה לשפע מאוד גדול, כי תורה שלמה מופיעה בתוך חיים שלמים. על כן זבת חלב ודבש, היא גזרה להקיש על יתר נועם החיים, כפי הדרוש לנפש גדולה של עם הוגה דעות ופונה רק למעלה. והרב לא מדבר פה רק על השפע מבחינה כלכלית, אלא גם על נועם החיים, על המתיקות, על הטעמים. וכן אמרו חז"ל, מתיקה מרגלת את הלשון לתלמוד תורה. ידוע המנהג המפורסם לקחת ילדים שילקקו דבש מהאותיות וכו'. למה? למה אתה מרגיע אותם למתיקות? מתיקות היא התבעמות, היא גשמיות? לא. אנחנו נותנים אמון שאדרבה, מרחבי הטבע, לכולם יש השפעה על הרחבה דעתו של האדם כשהוא בנוי נכון. על כן יסוד ארץ זבת חלב ודבש, שנשבת על אבותינו, אינו מציין רק את הריבוי הכמותי של העושר החומרי, לא רק שפע, שעדיין אין בו מפורש היתרון של העם הצריך לברכה זו, כי אם היתרון האיכותי, שתיתן טעם בפירות, הרבה גוונים, הרבה טעמים, טעם בעברית זה גם סיבה, משמעות, מאחורי כל טעם, כל גוון בעולם, כל סוגה במרחב הטבעי והחומרי שיש, מאחורי כל זה עוד אמירה אלוקית, עוד מפגש רוחני, עוד נשמה, וככל שהארץ שלנו שופעת יותר, כך הרחבת הדעת של עם ישראל הולכת וגדלה. אנחנו מגיעים לסדר ט"ו בשבט, תואמים לפי המקובלים 30 זנים של פירות, סוגים שונים של קליפות של פירות, מודים לקדוש ברוך הוא על האמון הגדול שאנחנו ממש מרגישים אותו בתקופה הזאת, ואנחנו רוצים להיות ראויים לו. ט"ו בשבט שמח, כל טוב.